נחזור ככה על בתמצות על הדברים של פעם קודמת, שבעצם המגמה היא זיכרון למעשה בראשית, מה שנקרא היחס אל ההיקף, כלומר המרכז כמשפיע על ההיקף, ונראה בהמשך מה משפיע, וההיקף כמשפיע על המרכז, נראה מה משפיע. אבל כדי שזה יקרה, את צריך זכר ליציאת מצרים. כלומר, כדי שזה יקרה, את צריך שישראל יהיו מרוכזים בחוג מיוחד. עכשיו, כדי להבין את זה קצת יותר לעומק, ולראות את העיקרון הזה באופן יותר עקרוני, באופן יותר כוללני, אז נלמד את הפסקה אצלנו בדף במקור מספר 2, באורות הקודש ג', ששם יש פרקים על סוגיית הכללות, הכלליות והכללות, וזאת הפסקה הראשונה, היסוד הכללי. כלומר, למה כל כך עקרוני שהמבט שלנו לחיים יהיה מבט כללי ומתוכו אל הפרט? וכמו שראינו שישראל זה בעצם כלל איכותי, אז זה כלל, אבל הוא פרט ביחס לכלל הכמותי, ולכן הוא צריך להשפיע ולהיות מושפע, נראה בהמשך את גבולות הגזרה המדויקים, על הכלל הכמותי. אז הפסקה הזאת שנלמד היום היא פסקה שהיא עקרונית מאוד וחשובה בכלל לכל המבט שלנו על עצמנו ועל החיים, אבל היא תיתן אולי קצת יותר נפח, יותר עומק ויותר נפח לסוגיה שבה אנחנו עוסקים עכשיו. בואו נקרא את כל הפסקה לראות את התמונה. האדם צריך להיחלץ תמיד ממסגרותיו הפרטיות הממלאות את כל מהותו, עד שכל רעיונותיו סובבים תמיד רק על דבר גורלו הפרטי, שזהו מוריד את האדם לעומק הקטנות, ואין קץ לאיסורים גשמיים ורוחניים המסובבים מזה. אבל צריך שתהיה מחשבתו ורצונו ויסוד רעיונותיו נתונים לכללות, לכללות הכל, לכללות העולם, לאדם, כלומר לכללות האדם, לכללות ישראל, לכל היקום, ומזה תתבסס אצלו גם הפרטיות שלו בצורה הראויה. וכל מה שהתפיסה הכללית היא יותר חזקה אצלו, ככה תגדל שמחתו, וככה יזכה יותר להארת האור האלוהי. כי שם מלא חל על עולם מלא, ולט שכינתה שריה באתר חסיר, אין השכינה שורה במקום חסר. וכיוון דה באתר חסיר או פגים לא שריה, וכיוון שבמקום חסר או פגום השכינה לא שורה, איך תשרה באתר שהכל נטול וחסר, ואין שם כי אם נקודה דלה, מצערה ואפסית, כלומר, שהיא הפרטיות האנוכית לבדה. והתביעה הזאת להיות תמיד נתון ביסוד הכללי, בצרורה דלעלה, דבי כולה, דבי חיי כולה, בצרור החיים העליון, שבו נמצאים כל החיים, החיים כולם, הוא יסוד נשמת הצדיקים, המתהלכים לפני האלוהים, ומתענגים על השם. והם צריכים להתחזק, לדעת את עצמות רצונם, ושלא לעוזבו משום מניעה שבעולם, רק תמיד יגדלו, יקדשו ופערו, ויזכו לברכת השם, מיסוד בכל, מכל. כל. טוב, פסקה חשובה ביותר. בואו נתחיל לפרק את המשפטים הראשונים. האדם צריך להיחלץ תמיד ממסגרותיו הפרטיות. האדם. אני לא יודע מה שאני אומר זה נכון, אולי כן. אנחנו יודעים שהאדם נקרא אדם כי יש בו שני ממדים. יש בו ממד טבעי שנקרא אדמה, אפר מן האדמה. לכן הוא נקרא אדם כי מקורו החומרי, הטבעי, יש בו ממד משמעותי מאוד שהוא בחינת הצד הטבעי שבו, האדמי שבו, האדמה שבו. מצד שני, האדם נקרא אדם, הוא חזל מלשון דמיון, אדמה לעליון. כלומר, יש ממד שדומה באדם ביחס לריבונו של עולם, צלם אלוקים שבקרבו. שכמו שאמרנו כבר בזמנים קודמים, רק עליו נאמר שיש בו צלם אלוקים. אם כן, האדם יש בו שתי בחינות. יש בו בחינה טבעית חומרית, שנקראת אדמה, ויש בו בחינה אלוקית עליונה, רוחנית עליונה, שנקראת אדמה לעליון. אולי, אולי כן, אולי לא, אני יודעתי אולי כן, כשהרב כותב האדם, הכוונה האדם במדרגתו. אולי הרב רומז אי שם השם, אדם. שם השם שנמצא באדם, כלומר הממד היותר אלוהי שבאדם, האדמה לעליון שבו. אז לא מדובר על אדם, מדובר על האדם, האדם המיוחד. מזכיר קצת, הרב כן כותב את הדברים הבאים, מה ההבדל בין צדק לצדקה. צדק זה צדק, זה משפט, אפשר להסביר אותו בצורה חברתית, שלא תהיה אנרכיה, שיהיה יחס חברתי נכון וכו'. צדקה זה כבר לפני משורת הדין, זה כבר צדק השם, זה כבר צדק אלוקי, כמשהו שהוא למעלה. כן, אנחנו לא שייכים רק לצדק, אנחנו שייכים לצדקה. אותו דבר פה. אנחנו לא שייכים רק אל האדם. אנחנו שייכים אל האדם. אומר הרב, אם כן, אנחנו מדברים כנראה, אנחנו באורות הקודש לא לשכוח, זה לא ספר לכל אחד מאיתנו, אבל הפסקה היא חשובה, ולכן אנחנו לא עומדים את זה. האדם, האדם המיוחד. האדם ששייך למדרגה של דמיון ריבונו של עולם. צריך. מה זה צריך? צריך זה לא אפשרות. צריך זה לא בוא נעשה אספת חברים ונחית לפי הרוב. צריך זה מוכרח. הוא חייב להיות כך. אין ברירה. מחויב. זה הצורך שלו. האדם צריך. כלומר, מה, המשפט שאנחנו הולכים לראות עוד מעט, המשך המשפט, זה הכרחי. זה לא בחירי. זה לא תלוי מה, מה נראה לי, מה בחרתי. ככה צריך להיות. האדם צריך להיחלץ. להיחלץ זה מילה קשה מאוד. אם נשאר במושגים של היום, להיחלץ ממשהו, זה כמו אדם נפל לבור, והוא נחלץ משם. אדם נפל בשבי חדש שלום, והוא נחלץ מהשבי. להיחלץ זה אומר שאתה נמצא במקום שהוא מאוד מסוכן, שהוא מאוד בעיה, שהוא מאוד יכול להביא אותך למקום מאוד מאוד לא נכון, ואתה צריך לברוח משם כל עוד נפשך בך. להיחלץ. אם כן, אנחנו באמצע המתח. האדם צריך להיחלץ. מה הרב הולך להגיד עכשיו? מאיפה צריך להיחלץ? מה כל כך מסוכן? תמיד. זה לא נגמר. זה קבוע. זה התמדה. זה רציפות. אני לא מנסה לשחק עם המילים. אני מנסה להבין לאן אנחנו הולכים להגיע. מה המשמעות של מה שאנחנו הולכים להגיע. האדם צריך להיחלץ תמיד. כן, מה שהרב יגיד בשתי המילים הבאות, זה כנראה עקרוני מאוד. האדם צריך להיחלץ תמיד ממה? ממסגרותיו הפרטיות. מסגרת. מסגרת במילים יותר ברורות, כדי שזה יהיה קצת יותר בהיר. בוא נגיד את זה קצת ברוטלי. בית כלא. בית כלא. מסגרת זה, 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 זה אתה סגור. אתה קלו. אתה חסום. אתה נעול. אתה לא יכול לצאת. מהי המסגרת שהיא הכי מסגרתית ביחס לאדם? אומר הרב, הפוך מה שאנו חושבים. הפרטיות. פרטיות זה מסגרת. פרטיות זה אני בן חורין. פרטיות זה אני חופשי. פרטיות זה אני, האגו שלי, הרצון שלי, הצורך שלי, מה שאני רוצה. הפרטיות היא מסגרת. הפוך. למשל, בואו ניקח בהקשר הזה. כשאדם קשור למערכת כוללת, אז הוא מרגיש שהוא קלו. כי הוא קשור למסגרת של המערכת. למשל, כן, סליחה לדוגמה, חייל בצבא, הוא קשור למסגרת, אז הוא מרגיש שהוא מספר אישי, אז הוא לא יכול לעשות בשעה 6:30 מה שבא לו. יש לו מפקד, יש לו פקודות, יש לו סדר יום, אומרים לו מה לעשות. אז לכאורה נראה בדיוק ההפך, שדווקא כשאתה חלק ממערכת כללית, אתה קלו. וכשאתה פרטי, נראה שאתה בן חורין. ופה נראה בדיוק, ופה הרב אומר בדיוק הפוך. שהדבר הכי סוגר על האדם, הכי נועל אותו, הכי חוסם אותו, הכי ממסגר אותו, זה שהוא פרטי. בוא נגיד זה במילים של היום, שהוא אגואיסט. שמה שמעניין אותו זה הוא. שהוא כל הזמן עסוק באני שלו, בהצלחה שלו, בקיצור, באגו שלו, כל היום. אז צריך להבין, למה? למה ריבונו של עולם, למה הרב קוק אתה אומר, שהאדם צריך להיחלץ תמיד מסגרותיו הפרטיות? מה כל כך רע בלהיות פרטי? אם אנחנו מקשרים את זה לסוגיה שלנו, למה צריך להיחלץ מהמסגרת של זכר, של זכר ליציאת מצרים? מהמסגרת הפרטית שנקראת ישראל? וצריך לתפוס את עצמך, לראות את עצמך, לראות את עצמנו כעם, כחלק ממערכת כוללת של זיכרון למעשה בראשית. למה? אומר הרב, האדם צריך להיחלץ תמיד ממסגרותיו הפרטיות הממלאות את כל מהותו. אמרנו פעם שלמלא משהו כפשוטו, זה הפשט, למלא משהו זה ליצור איזה חלל עגול, ואני ממלא את החלל. אנחנו הרבה פעמים בחיים רוצים למלא משימה, למלא את עצמנו. מה זה למלא? זה אותו חלל שהוא בעצם בכוח, הוא בפוטנציאל, ואנחנו רוצים להוציא אותו מהכוח אל הפועל. זה בעצם אומר שאנחנו רוצים למלא אותו. למלא את העיגול שלנו, למלא את התוך הפוטנציאלי שלנו. אז האדם ששבוי במסגרת הפרטית שלו, אומר הרב, זה דבר שממלא אותך. אבל תכף נראה שזה הדבר שהוא הכי מחסיר אותך. מה שנראה הכי מלא, תכף נראה, הוא הכי ריק. עוד פעם, האדם צריך להיחלץ תמיד ממסגרותיו הפרטיות, שהפוך על הפוך, הממלאות את כל מהותו. זה ממלא כביכול אצלו את כל ההוויה, את כל האישיות, את כל המחשבות, את כל הדמיונות, את כל הרצונות, את כל השאיפות. עד לאן זה מגיע? עד שכל רעיונותיו, כלומר, כל התובנות שלו, וכל שאיפת החיים שלו, וכל הרצונות שלו, זה כל הזמן הגורל הפרטי שלו. מה יהיה איתי? איך אני אצליח? איך אני אהיה מה שאני רוצה להיות? כל הזמן אני העצמי, האגו הזה, נמצא במרכז. עד שכל רעיונותיו, מבחינת המחשבות, הדמיונות, הרצונות, וגם המעשים, עד שכל רעיונותיו סובבים תמיד רק על דבר גורלו הפרטי. הוא מסובב בזה, הוא סתום בזה, הוא סגור בזה. שזהו מוריד את האדם, המבט הזה על החיים וההתנהגות הזו, שזהו מוריד את האדם לעומק הקטנות. למה? תכף ננסה להבין, כשנסיים את המשפט ננסה להבין למה. שזהו מוריד את האדם לעומק הקטנות. במקום להיות מלא במשהו הרבה יותר כללי, אתה ממלא את עצמך במשהו מאוד פרטי, שנדמה לך שהוא מאוד כללי, שזה אתה. שזהו מוריד את האדם לעומק הקטנות, קטנות, פרטיות, אותו דבר, ואין קץ, ועכשיו פרדוקס, זה פשוט אמת מה שכתוב פה, כי המציאות מוכחה שזה אמת. ואין קץ לאיסורים גשמיים ורוחניים המסובבים מזה. אותו אדם שכל הזמן עסוק בטיפול שלו בעצמו, וכל הזמן עסוק בהצלחתו הפרטית, הוא כל הזמן יהיה מיוסר, כל הזמן הוא ירגיש שלא טוב לו, שלא בסדר לו, שלא מספיק לו, שהוא לא מבסוט מהחיים. בין בממד הרוחני הנשמתי והנפשי, ואפילו בממד הגשמי. עכשיו בואו נעשה סדר בכל הפסקה הזאת. מה כתוב פה בעצם? עכשיו היות ואנחנו למדנו שהקדוש ברוך הוא מקור הכל, וכשהוא ברא את הכל, הכל ברא לכבודו, כשהוא ברא את הכוליות שבמציאות, אז בעצם זה בא לגלות שכל דבר שהקדוש ברוך הוא ברא בא לגלות פונקציה מסוימת. אין דבר בעולם שנברא לחינם. כל פרט של פרטי טבע או פרטי היסטוריה, אם זה דומם צומח חי מדבר, ישראל, וכל אחד מהפרטים שבכל זה, או היסטוריה, כל מאורע שקורה, כל מקרה שקורה לאדם בחיים, הכל ברא לכבודו, הכל זה כבוד השם, הכל זה הכבוד האלוהי, יש לזה כובד, יש לזה משקל, יש לזה ערך, יש לזה חשיבות. אז אם הקדוש ברוך הוא ברא עולם כולי, שיש בו המון פרטים, אין סוף פרטים, זה אומר שכל אחד מהפרטים יש לו תפקיד. עכשיו יותר מזה, זה אומר שהתפקיד של פרט א' לעולם לא יוכל להשלים את התפקיד של פרט ב', של פרט ב', כי אין כאן בעצם שתי מציאויות על אותה משבצת. אם נדבר על בני אדם עכשיו, אם הקדוש ברוך הוא ברא מיליארד בני אדם בעולם, אז יש לכל אחד תפקיד. דיברנו שמה ההבדל בין התפקיד של אומות העולם לתפקיד של ישראל, אם זה מהותי או חיצוני, אבל באופן עקרוני יש לכל אחד תפקיד. אז אם הקדוש ברוך הוא שם בי את הכישרונות X, אז אני יכול לבטא בעולם מטרה X שאף אחד לא יכול לבטא במקומי. ואם אני לא אבטא את זה, אין מי שישלים את זה. ואם החבר שיש לו כישרונות Y, אז הוא צריך להשלים Y. ואף אחד לא יכול להשלים אם אף אחד לא ישלים אותו. ואני האחרון שיקנה בו, והוא האחרון שיקנה בי. כי מה שייכת קנאה? אם אני יודע, הרי מתי שייכת קנאה? כששני מציאות, כביכול, רבים על אותה משבצת, אז כל אחד אומר, תפסת לי את המקום, לך מפה, זה שלי. אבל כשאנחנו מבינים שיש כאן בעצם פונקציה אלוהית, שהקדוש ברוך הוא ברא על פי אותה פונקציה את אותו אדם, ואת התפקיד האלוהי הזה אף אחד לא יכול למלא, אף אחד לא יכול לגנוב לי, או לגנוב לך, אז התפקיד שלי או שלך. אין סתירה. קנאה אצל אדם מאמין היא לא בלקסיקון. אין מציאות של קנאה. כי אדם מאמין יודע שכל אחד, הקדוש ברוך הוא הכין לכל אחד, אין אדם נוגע במה שמוכן לחברו. אין. זה של חברו וזה שלי. זה לא קשור אליי בכלל. אז אדרבה, לא רק שאני לא רוצה שהשני יצליח, לא רק שאני רוצה, חד ושלום, שהשני לא יצליח, אני רוצה שהוא יצליח. כי אני יודע שמה שהוא יצליח, אני לא יכול להצליח. אז הוא משלים את המציאות במה שאני לא יכול להשלים את המציאות. יוצא לפי זה, עכשיו הגענו לנקודה שלנו, יוצא לפי זה, שבעצם כל פרט, אם הוא מייחס את עצמו נכון אל הפרטיות שלו, אז הוא ממקם את עצמו במקום המדויק והמיוחד והספציפי שלו, והוא יודע שיש עוד המון פרטים שמשלימים חלקים בפאזל שנקרא התמונה של ההיסטוריה, שהוא לא יכול להשלים. אז הוא לא כל הזמן חי בתסכול, אני הכי טוב, אני הכי חכם, אני הכי עשיר, אני הכי יפה, אני הכי מוצלח, אני הכי קרוב לאלוהים. אין לו את המשבריות הזאת. הוא לא כל הזמן חושב
שהוא צריך להיות הכי בהכל. לא. יש פונקציה שאותה אני צריך להשלים, ויש פונקציה שהחבר שלי צריך להשלים. ואנחנו בכלל לא רבים, ובכלל לא מתווכחים. ועד רמת תצליח, אני מתפלל עליך שתצליח. כי אם אתה תצליח, גם אני מצליח. כי אני יכול להצליח במה שאני יכול להצליח. וכשאתה מצליח במה שאתה יכול להצליח, אתה משלים אותי. וכשאני מצליח במה שאני מצליח, אני משלים אותך. אז המציאות משתלבת. אז יוצא הפוך על הפוך. שככל שהאדם מביט על החיים ברובד בעיניים כלליות, אז הוא יודע שהוא פרט מתוך הפאזל הכללי. אז הוא ממקם את עצמו נכון. אז הוא לא כל הזמן חושב שהוא הכל. מתי מתחילים האיסורים? האיסורים מתחילים כשאדם חושב שהוא הכל. אז הוא מוצלח בהכל, הוא מוכשר בהכל, הוא צריך להספיק את הכל, הוא צריך לעשות את הכל, והרי הוא לא הכל. ולכן הוא לא מצליח בהכל. ולכן הוא לא הכי מוצלח בהכל. ולכן הוא לא מספיק לעשות את הכל. אז הוא מתוסכל. אבל אם אני יודע שיש פונקציות בעולם שאני לא יכול לעשות, אז אני לא חי בדמיונות, אני לא כל הזמן מחפש מה אני לא, אני מנסה למצוא מה אני כן. לכן מה שגורם לכך שהאדם מיוסר בגשמיות וברוחניות, כי הוא שם את עצמו במקום כזה שהוא לא הוא. הוא יותר מדי מחזיק מעצמו. הוא חושב שהוא יותר ממה שהוא באמת. והרי הוא לא יותר, והרי הוא לא יותר ממה שהוא באמת. אם כן הוא לא מצליח למצות את זה. ואז הוא מתוסכל. לכן המסגרת שקולט יותר מכל את האדם, זה הפרטיות. כי כשאתה רואה את עצמך כפרטי, ולא מבין שאתה חלק ממערכת כוללת, אתה חושב שהפרטיות שלך היא הכל. ואז במילה, אתה סגור. כי באמת אתה לא הכל. ברגע שהאדם שם את עצמו בפרטיות שלו, הוא בן חורין. הוא בן חורין אפילו ברמה, בוא נדבר פשוט, אפילו ברמה הנפשית. הוא בן חורין. אין לו קנאה בחברו. אין לו. בפרטיות, כשהוא שם את עצמו בפרטיות שלו כחלק מהכלל, והוא יודע שיש פרטים אחרים, פרטיויות אחרות, שישלימו צדדים בחיים שהוא לא יכול להשלים, אז הוא בן חורין. אין לו כל הזמן עסוק והוא תפס לי את המקום. הוא לא תפס לי שום מקום, זה המקום שלו. אני רוצה לקרוא את זה שוב, בואו נקרא את זה שוב. האדם, ולכן הרב כאן מדגיש, צריך, זה חובה, להיחלץ, תברח מהפרטיות, כי הפרטיות הזאת היא תשים אותך במקום כזה שאתה חושב שאתה הכל. כי אתה סגור בזה. וזה כאילו ממלא אותך, אבל זה מריק אותך מהשון הרכה. האדם צריך להיחלץ תמיד ממסגורותיו הפרטיות הממלאות את כל מהותו, עד שכל רעיונותיו, דמיונותיו, שיפת חייו וכו', סובים תמיד רק על דבר גורלו הפרטי, שזה מוריד את האדם לעומק הקטנות. וכל מסתכל על העולם בגדול. הוא מסתכל על העולם בקטן, כלומר הוא מסתכל על עצמו, כאילו הוא הכל. איך אגב, אני, סליחה שאני מוריד אותנו למטה, אבל התפיסה הזאת, שאני כאילו הכל, וממילא כל מה שאני קשור אליו הוא צריך להיות הכל, זה הסיבה לכל הכישלונות של החיים. למה אתה לא מתחתן? כי אני מחפש את הכי חכמה, הכי עשירה, הכי יפה, הכי לא יודע עוד מה. הכי, הכי, הכי. כבודו, ואתה הכי, הכי, הכי? כן, מה לא ידעת? טוב, תמשיך לחלום. לדמיין. נראה מתי תמצא את עצמך וממלא אותה. אנחנו חיים בתרבות כזאת. זה נורא, זה מזעזע. סליחה שאני אומר את הדוגמה המזעזעת הבאה. תסלחו לי, אני ממש מתנצל בפני ריבונו של עולם. מתנצל. יש לפעמים כל מיני, ואני בכלל נוגע בנקודה הזאת, כי זאת התרבות, אנחנו פגועים בזה. לא, אנחנו אולי לא ברוך השם, אבל יש פגועים בזה. יש כל מיני תחרויות יופי כאלה. נשים יפות. אז יש כאלה שלמי יש את האף הכי יפה, ולמי יש את השיער הכי יפה, ולמי יש את הזה הכי יפה, ומי יש את הזה הכי יפה, בסוף בוא נרכיב את האישה הכי יפה. שזה העיניים שלה היא, והאוזניים שלה היא, והזקן שלה היא, והזה שלה היא. והנה האישה הכי יפה. זה נורא! זה נורא, זה דמיונות, זה הזיות. זה, 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 זה שקר השקרים הדבר הזה. אין דבר כזה שנרכיב את הכי מושלם. אין. ואז כשאדם מתרגל לחיות ככה, כי הוא ראה טלוויזיה זה 20 שנה, אז לך עכשיו תסביר לו מה הם הקריטריונים האמיתיים לחתונה. הוא חי בדמיונות. להבדיל אלף אלפי הבדלות, הוא נכנס לבית המדרש, הוא רואה את כל הספרייה, רוצה לבלוע את הכל ביום אחד. אותה מחלה בדיוק. רק פה זה בתחפושת של חול, ופה זה בתחפושת של קודש. אותה מחלה בדיוק. הוא רוצה לתקן את המידות בפעם אחת. זה לא עובד ככה. העולם שלנו הוא כלל, ואני צריך לתפוס את הפרט שלי. מתוך המבט הכללי. הוא אומר, אני יודע שאם היום לא הספקתי ללמוד את פסקה 6 בדף, לא קרה כלום. הספקתי פסקה 2 או אפילו 3 שורות ב-2, מספיק. כמה? לא צריך את הצלנים. צריך לעבוד, אבל בצורה נכונה. בבקשה, מי רצה לומר משהו? נלך לפי הסדר, אלון, כן.
לגבי הפרטיזם, אין איזה מצב שבן אדם צריך לכנס את עצמו באופן הפרטי ולהיות קצת אגואיסט?
עוד פעם, בוא נעשה סדר. אנחנו עכשיו מדברים על הרעלון. אנחנו לא מדברים עכשיו ברמה המעשית. אנחנו עכשיו מדברים מהי נקודת המבט הרעיונית שלי על החיים וממילא על עצמי. אני מביט על עצמי כחלק ממכלול. וכחלק ממכלול אני נותן כבוד גדול לפרטיות שלי. אבל אני לא חושב שהפרטיות שלי היא המכלול. בשום פנים ואופן לא.
אבל זה פוגע במהלך הכללי שבן אדם מתכנס לעצמו?
לא יודע. השאלות שאתה שואלים חשובות. זה כרגע לא הנושא שלנו. אנחנו נראה כרגע על תפיסת העולם. צורת החשיבה, המבט על החיים. אז אנחנו מדברים עכשיו. רק אולי, מחילה רגע ברק, אולי רק נקרא את המשפט השני. זה מה שלא צריך להיות. עכשיו מה כן צריך להיות? אבל צריך שתהיה מחשבתו ורצונו. ויסוד רעיונותיו נתונים לכללות. איזה כללות? לכללות הכל. אני קשור להכל. לכללות הכל, לכללות העולם, לאדם, לכללות ישראל, לכל היקום. ורק כשאני רואה את המבט הכולל על החיים נכון, בצורה נכונה, ממילא כל פרט מתמקם במקום המדויק שלו. ומזה תתבסס אצלו גם הפרטיות שלו בצורה הראויה. סליחה שאני בעוד פעם, אני נותן עוד דוגמה מטופשת לחלוטין. אדם רוצה לקנות חולצה. יש לו 30 שקלים לקנות חולצה. בסדר? הלך לחנות לקנות חולצה. בחנות יש הרבה אפשרויות. יש לו לפחות שם 300 חולצות. קנה חולצה אחת ב-30 שקלים. הוא חוזר לא מבסוט הביתה. למה? כי היו עוד כמה חולצות שם במדף שהוא לא הצליח לקנות. אדם יש לו אוטו. לא מבסוט מהאוטו. למה? כי בחנייה על ידו יש אוטו יותר משובח. קראת לזה? מוסטנג. מוסטנג זה נקרא?
כן.
מוסטנג. על מה אנשים מבלים את החיים, מבלים מלשון בלי? פעם בא בחור במכון מאיר, זה סיפור עמדי כבר לפני כמעט אולי 15 שנה, בחור רציני ביותר, אחד הרציניים שהיה פה, ובא ככה שערה. מה קרה? זה שלידי לומד ספר נפש החיים, סתם דוגמה, אני לא זוכר את הפרטים. זה שלשמאלי לומד ספר דעת תבונות. זה שלפניי לומד אורות הקודש. זה שאחריי לומד ליקוטי מוהר"ן. ומה אני לומד? מאמר הדור. תוסכל! תשמח בחלקך! אתה כרגע, המערכת שבנית עם הרב שלך היא נכונה? אתה שלם איתה? אתה מרגיש נוח איתה? אתה מרגיש שמקדמת אותך? כן, מצוין. מה הראש שלך עכשיו בצדדים? תתמקד במה שאתה. זה סוד ההצלחה, להיות חלק מכולל, שאני מזהה את הפרטיות שלי בצורה מדויקת, ולא חי ברצון לתפוס את הכל, וחושב שאני הכל. אני לא הכל. כן, סליחה, ברק.
אמרנו שבמעמד הר סיני היה קבלת תורה לכל אחד ואחד. אפילו זה כל אחד ואחד שקיבש המהות שעליו להוציא.
כן.
אם ככה, למה דווקא בסיני היה הסיני של אומות העולם?
כי אומות העולם לא יכלו לסבול את זה שהפרטיות הישראלית היא באופי אחר לגמרי, אני לא רוצה להגיד עליון יותר, אבל באופי אחר לגמרי מהפרטיות הגויית. כשאני לא מוכן לסבול שה-IQ שלך הוא 140 ושלי הוא 102, אז אני יכול לקנות בך. אבל ברגע שנגיע למסקנה שזה שיש לי IQ 102, כן, התפקיד שלי הוא אחר מהתפקיד שלך שיש לך IQ 140, ברגע שנגיע למסקנה הזאת, החיים שלי ייראו אחרת לגמרי. שונים לחלוטין. כי אני לא כל הזמן אהיה באמת אחיך. לא במאבק, לא בתחרות.
דוגמות העולם בכלל לא שייכים למדרגה שאנחנו מדברים.
הם לא שייכים למדרגה של ישראל. אומות העולם שלהם את התפקיד שלהם. ולשרד את התפקיד ההיסטורי שלהם.
מתי הקינה מתחילה? הקינה מתחילה כשכל אחד מהפרטים, לא משנה אם זה פרט אדם או בעל חיים או עם, לא מכיר את מקומו המדויק, את הפרטיות שלו.
כל ההצגה, מה שקרה לזה, שהקדוש ברוך הוא עשה לאומות העולם עם מתן תורה, בעצם לא עשה את שלו.
כל המטרה של ההצגה הזאת זה כדי לברר לאומות העולם את מדרגתם.
זה לא בגלל
להם. זה כדי לברר להם את מדרגתם. מה כתיב ב? לא תרצח. לא מתאים. אם כן, אנחנו לא תרצח. מה כתיב ב? לא תגנוב. לא מתאים. אם כן, אנחנו לא תגנוב. מה?
בכל זאת ירדה
סינם. זה לא עזר. הנה חינמי. זה לא עזר. כן, יאיר.
יצר להצליח. זה לא אבל מקדם את העולם, וזה שהאדם רוצה להתקדם,
רוצה
זה, אז
זה גם הוא כזה... תשובה. חייב אדם לומר, אנחנו נעסוק רבות בסוגיה הזאת, בעזרת השם, כשנגיע לתורה והאדם, איך האדם מוצא את הנקודה שלו בתורה. אבל אני כן רוצה להתעכב על זה עכשיו, כי זה חשוב מאוד. חז"ל אמרו, חייב אדם לומר, מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי, אברהם, יצחק ויעקב. אם כן, חייב. החייב שם זה כמו, דומה קצת לצריך פה. האדם צריך להיחלץ. אם כן חייב, אם כן אני חייב לומר, מתי הגיעו מעשי למעשי אבותיי, אברהם, יצחק ויעקב? אם כן השאלה נשאלת, אם אברהם היה רק אברהם, ויצחק היה רק יצחק, ויעקב היה רק יעקב, אני צריך להיות שלושתם? אני יכול להיות שלושתם, אני צריך להיות שלושתם? אומר השם ישמואל נפלא מאוד. חייב אדם לומר מתי יגיעו, יגיעו מלשון נגיעה. מתי תהיה לי נקודת מגע? עם הממד האברהמי, שהוא האבא הראשון שלי. עם הממד היצחקי, שהוא האבא השני שלי. עם הממד היעקבי, שהוא האבא השלישי שלי. ושלושתם הטביעו בנו, באומה הישראלית, ככלל וכפרטים, את התכונות של, שהם בעצם כלל ישראל, ברמה, נקרא לזה שלושת האבות. לכן אני לא חייב להיות שלושתם. אני חייב להיות אני, אבל שבאני שלי תופיע, או יופיעו הממדים של אברהם, יצחק ויעקב. זה הכוונה מתי יגיעו. מתי תהיה נקודת מגע? ותקנה רחל באחותה. היא לא קינה למה היא לא לאה. היא קינה במעשיה הטובים. כלומר, רחל אמרה ככה, אם לאה זכתה לבן או לבנים, אז כנראה שהיא לאה. ואם אני רחל עדיין לא זכיתי לבנים, אז כנראה שאני לא רחל, לא שאני לא לאה. קינת סופרים, תרבה חוכמה. אין הכוונה שאני מקנה בך. אלא אני מקנה שאתה הוצאת את הפוטנציאל שלך מהכוח אל הפועל, ואני רוצה להוציא את הפוטנציאל שלי מהכוח אל הפועל. לא להוציא את הפוטנציאל שלך, את הפוטנציאל שלי. הרב קורא לזה, זה תחרות בריאה בתנאי שזה בא מהמקום שלי, לא מהמקום שלך. אני לא מחכה את הרב שלי, אני לוקח מהרב שלי דברים שאני יכול לקבל באישיות שלי. ומה שאני לא יכול לקבל, תודה רבה לך הרב שלי, אבל זה לא בשבילי. זה בשביל החבר שלי, זה לא בשבילי. אני לוקח ממך רק מה שאני יכול לקבל. לפי האישיות שלי, לפי הגרעין הפנימי הפרטי שלי. אני לא רוצה לחכות אותך, ולך כרב אסור, לשדר לי שאני צריך לחכות אותך. שום פנים אופן לא. יש ביטוי כזה ברב, שנקרא קופים מחכים. פעם רציתי לומר, לא יודע אם זה נכון, אבל אולי כן, שלחכות, הרב כאן, כן, הרב שם משתמש במילה מחכים, מם חט, קוף יוד מם. כשאתה מחכה מישהו, אתה מחוק. אתה מוחק את עצמך. אנחנו לא קופים מחכים. קוף הוא מחכה. אנחנו לא מחכים אף אחד. אנחנו מחכים בכף לעצמנו. על ידי שאנחנו מנסים לראות אחרים. שאנחנו יכולים לזהות אצלם ממדי חיים שמתאימים לאישות שלנו, לקחת את זה אלינו, לעכל את זה בקרבנו, ולהוציא את זה בצורה אחרת. בצורה שלנו, לא בצורה שלהם. אמרנו כמה פעמים, אני חוזר על זה שוב בהקשר הזה. אומרת המשנה מסכת אבות, יהי ביתך פתוח לרווחה. אם כן, לפי זה צריך להיות הבית שלנו פתוח. מצד שני, כתוב בגמרא, מסכת שבת, לעולם, לעולם, לא יכניס אדם לתוך ביתו, לא ירבה אדם רעים בתוך ביתו, זה את זאת אומרת, לעולם, לא ירבה אדם רעים בתוך ביתו. איך זה מסתדר אם יהי ביתך פתוח לרווחה? מסביר שם הרב בן היה. לפעמים יש מציאות כזאת שריבוי רעים בתוך הבית, כשאתה מכניס יותר מדי חברים לתוך הבית, הרוח, המנטליות, הסגנון של החברה משפיע על הבית שלך. אז הבית הוא פתוח לרווחה, אבל עד המקום שזה לא פוגע בפרטיות שלך. לכן אמרנו הרבה פעמים, זוגות צעירים צריכים לשמור על עצמם מכל משמר. לא להיות יותר מדי בקשר, בטח לא בתקופה הראשונה, עם זוגות צעירים אחרים. למה? כדי לא לראות דגמים זוגיים אחרים שמתאימים לחבר, לחבר שלי, אבל לא לי. לא לי ולאשתי. לכן הבניין של התא המשפחתי הפרטי בשלב הראשון הוא קריטי. אז לא ירבה אדם, לא כתוב אל תכניס אורחים. ודאי שכן. אבל לא בלי ריבוי. שזה לא יהיה ריבוי, שאני לא אאבד את הפרטיות שלי. אז יש פרטיות אישית, יש פרטיות זוגית, יש פרטיות משפחתית, יש פרטיות קהילתית, יש פרטיות לאומית. יש פרטיות אנושית. למשל, בני אדם לא נוהגים לגורים בעלי חיים. אצל אדם תקין, אצל אדם מתוקן. אז הפרטיות הזאת היא חשובה מאוד. כדי שנוכל ליצור יחס נכון בין אדם לבעלי חיים, בני אדם לא גרים תרנגולות. כדי שנדע איך להתייחס לתרנגולות. כן, בבקשה, מי רצה לומר עוד משהו? כן, גלעד.
איך זה משתדל עם מה שאומר הרמב״ם, ולכל תמות תורה לגבי כתר תורה, שזה מונח לכל אחד?
כתר תורה מונח לכל אחד, וכל אחד לוקח מהכתר את היהלום שמתאים לו.
אז איך אומר שבעצם, באדם הכי נמוך, נגיד?
תורה מונחת בקרן זווית, כל הרוצה ליטול, יבוא ויטול. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל, שם לנו. בבקשה, תיקחו, עכשיו כל אחד לוקח משהו אחר. נקווה שכל אחד יוצא מהלימוד שלנו בצורה אחרת, כל אחד מקבל פה משהו אחר. בכתר, בכתר של הרב יש הרבה יהלומים. אתה ואני לוקחים מהכתר שלו את היהלומים שמתאימים לנו.
הבן אדם הזה
זה הוא, ואתה זה אתה.
לא.
אני הבנתי מה שאתה אומר.
אני אומר
מה?
למדתי את התשובה.
הבן אדם הזה שיש לו את היהלומים בכתר זה הוא, ואתה זה אתה.
אוקיי.
אין לך ציווי להיות הרב שלך.
ברור שלא.
יש לי שאלה, מי עושה את הרב שלו?
אני.
אתה.
הוא הרב שלי.
אבל מי עושה אותו לרב?
עושה לך.
הרב עושה אותו את עצמו לרב?
לא.
לא, אתה עושה אותו. עשה לך רב, אם כן, אתה בוחר. מי הרב שלך? מה זה אומר? שאתה זקוק באופן עמוק מאוד, פנימי מאוד, להזדהות אמיתית עם הרב שלך. אם אתה לא מזדהה באמת עם הרב שלך, אתה לא יכול שהוא יהיה הרב שלך. זה לא ילך. עשה לך רב, אתה האדם הקטן, אני האדם הקטן, עושה לי את הרב שלי, למרות שהוא הרבה יותר גדול ממני.
אני לא אומר, אבל נגיד, בן אדם הזה, שקיבל את הכתר תורה, הוא זה שמנהיג את כל העם. הוא אמר, אז מה?
מי זה הוא? דוד המלך, הרב הראשי.
מנהיג סנהדרין, כן.
אוקיי, יפה. אתה יכול להיות נשיא הסנהדרין?
כלומר, הרמב"ם כל אחד יכול להיות.
לא, הרמב"ם לא אומר כל אחד יכול להיות. הרמב"ם אומר כל אחד צריך לקחת מהכתר תורה הזה מה שמתאים לכתר שלו. אספר לך סיפור, אספר לך סיפור אם אתה מדבר על כתר. פעם אחת, הגמרא מספרת, כידוע, שרבי עקיבא עשה כתר של זהב לאשתו. זה נקרא ירושלים של זהב. עשה לה איזה מין כתר כזה מזהב, ירושלים של זהב. ראתה את זה אשתו של רבן גמליאל, קנאה באשתו של רבי עקיבא. בא לרבן גמליאל ואומרת לו, למה רבי עקיבא עשה לי אשתו ואתה לא עושה לי? אמר לרבן גמליאל, כשאת תהיי אשתו של רבי עקיבא אני אעשה לך. כשאת תהיי כמו אשתו של רבי עקיבא אני אעשה לך. לא יפה רבן גמליאל, ככה עונים לאשתך. שוב, אמר רבן גמליאל ענה לה, יש אופיים שונים, יש לנו אופי. יש קשרים זוגיים שונים. התכשיט שרבי עקיבא עשה לאשתו מתאים לקשר בין רבי עקיבא לאשתו. והתכשיט שאני אעשה לך מתאים לקשר בין רבן גמליאל לאשתו. בבקשה, מה התכוונת?
הרמה מדבר שם, אז כל אחד יכול להגיע לרמה הכי גבוהה.
לא נכון, זה לא מה שהרמה מתכוון. תביא נקרא, בבקשה, תביא נקרא, גון תיקח. ראינו שיש פה שאלה, בחורה שואלת, בקשר לדוגמה, האם גם במקרה שרוצים הרבה, זה קשור לשיעור הזה? ש? מה? זה קשור, טוב, אני אקרא את השאלה. האם גם במקרה שרוצים הרבה בבן זוג, אבל בדברים חשובים, זה גם לא טוב? לדוגמה, אם אני מוכנה להתפשר על כסף, גובה, מעמד, אבל חשוב לי שהיא מאוד ירא שמיים, ערכי, עם תודעה כללית וכדומה. מישהו הבין את השאלה?
כן, הרב
חושב. רגע, רגע, בוא נכבד את האורח שהוא כבר עוד מעט בן בית. בבקשה, רותם, כן.
כן, הרב דיבר על התרבות הזו שזה הכל העצמי, כאילו.
כן.
ואז אני רוצה גם אישה לתגיע בהם בזה.
כן.
אז היא שואלת בעצם, האם צריך לוותר על הרצונות האישיים שלי עד כדי כך?
אני אמרתי לוותר, אמרתי הפוך, שאסור לוותר על הפרטיות. לא, אני לא כועס עליך.
אני אמרתי שאסור לוותר על הפרטיות. אסור.
אז אם הבנתי את השאלה על פי מה שהסבירו לי כרגע, אז אסור לוותר על הפרטיות. לגבי להתפשר על כסף, לא הבנתי מה יש להתפשר על כסף. כסף בא, כסף הולך. אמר המהר"ל, למה זוז נקרא זוז? כי הוא זז, אז מה, לא מבין את השאלה. לגבי גובה, אני מסכים שזה לא נעים אם הוא 2 מטר 20 ועד 1 מטר 40, זה נכון, אבל לא על זה העולם עומד, תרתי משמע, לא מבין. לגבי מעמד, מה זה מעמד? אנחנו פה חיים במעמדות. מה זה מעמד? מה שהוא עורך דין ואני אינסטלטור? למה זה דווקא שידוך לא רבין עורך דין אינסטלטור? לכן אני חושב שאנחנו צריכים לסלק מאיתנו את כל התבניות החיצוניות המערביות האלה, וליצור קשרים עמוקים ואמיתיים, גם מבחינה נפשית וגם מבחינה רוחנית, ובעזרת השם גם הגובה בסוף יסתדר וגם הכסף בסוף מסתדר. יותר חשוב שהוא יהיה לשמיים וערכי, חשוב שהוא יהיה אדם אחראי שמפרנס למשפחה בכבוד, וחשוב שהוא יהיה אדם יציב, כלומר יהיה לו מעמד ויציב ולא ילך לאיבוד, ושיהיה לו גובה שהחיים שלו תמיד יהיו בשלבים של התפתחות והתקדמות, ולא שהוא יהיה מטר 90. זה לא העניין. טוב, בבקשה. כן,
מה קבע, אמרת קודם, להיחלץ
ביציאת
מצרים?
לא, אמרנו שיציאת מצרים, כלומר, האופי הישראלי שצריך לצאת אל הפועל, הרי מה הנושא שלנו? מהות כנסת ישראל ותכונת חייה. אנחנו עכשיו בדף 3 בנושא הזה. מה זה? מה דף 3? מה היחס בין כנסת ישראל לבין כלל האנושות וכלל העולמיות? אז ביחס הזה של הממד הכלל עולמי וכלל אנושי, אנחנו, עם ישראל, פרטיים. יציאת מצרים, שזה ביטוי, כמו שלמדנו פעם שעברה, לעם ישראל, זה פרטי. אז אנחנו צריכים כל הזמן לזכור שהמגמה שלנו זה לא רק לתקן את עצמנו. המגמה שלנו זה לתקן את העולם. כדי שנוכל לתקן את העולם, אנחנו צריכים להיות בחוג סגור. עכשיו, מהי נקודת ההשפעה שלנו עליהם ונקודת המושפעות שלהם עלינו? ההשפעה שלהם עלינו, זה עוד נלמד. זה עוד נעבר בהמשך, זה בהמשך הדף. אבל אנחנו כרגע עוד לומדים את שלב העיקרון. שלב העיקרון הוא שאנחנו צריכים לזכור שאנחנו מתחילים מממד מאוד מאוד כללי, ומהמקום הזה אנחנו מגיעים אל הפרטיות. אני הייתי אומר את זה ככה, מהכלל היותר כללי, שהוא ריבונו של עולם, וכלל העולמות, וכלל העולם, אנחנו מגיעים לכלל האנושות. מהכלל האנושות מגיעים לכלל ישראל. מכלל ישראל מגיעים לפרט ישראל, וכו'. מצד שני צריך לזכור שכלל ישראל זה תמצית הכל. אז הכלל האיכותי נמצא כבר בתוכנו. והמחויבות שלנו זה להשפיע על הכלל הכמותי. בסדר, תומר? כן, גילה. הלכות תלמוד תורה, פרק ג' הלכה ב', בבקשה, מה כתוב?
ממזר תלמיד חכם.
לא שומע.
ממזר תלמיד חכם, קודם כהן גדול עם הארץ.
נכון.
נו? כהן גדול. נו?
הרמב״ם רוצה להעצים כאן את הערך של תלמיד חכם. זה גם הרמב״ם שפורשת, זה לא הרמב״ם המציא.
אבל זה לא משווה, זה משווה אדם
שרקם. הרמב״ם רוצה להעצים את ערך הבחירה. אל תחשוב שהכל קבוע מראש. כאן מדובר על דיני קדימה. אז אם כן, אל תחשוב שהכל קבוע מראש והכל על פי הסגולה. אז אם הוא כהן והוא ישראל, אז הכהן הוא בכל מקרה יותר גדול מישראל. לא נכון. אפילו ממזר, שמבחינה סגולית הוא ממזר, אבל מבחינה בחירית הוא תלמיד חכם, הוא יותר גדול מהבחינה הבחירית. הוא יותר גדול מהבחינה של כהן, כהן גדול עם הארץ. נכון שהוא כהן גדול בסגולה, אבל הוא עם הארץ בבחירה. זה אומר שתורה מונחת בקרן זווית, כל לא רוצה ליטול לבוא ויטול.
אז אוקיי, אז
זה מבין, נגיד, ממזר תלמיד חכם זה מראה שיש לאדם בחירה חופשית באמת. זה מראה שאברהם אבינו יצא מטרח. אז אל תגיד אברהם אבינו, אני לא יכול להיות אברהם אבינו, אתה יכול לצאת אברהם אבינו גם אם גדלת בבית של טרח. אל תגיד, אני גדלתי 20 שנה בקיבוץ, גדלתי 30 שנה, אני לא יודע איפה, בניו ג'רזי. אתה יכול להיות בן תורה ירא שמיים אמיתי, כמו שהיא כתבה פה. ערכי ירא שמיים, עם תודעה כללית. אפשר. איפה רבי עקיבא גדל דרך אגב? איפה אונקלוס היה? איפה רבי מאיר היה? מה הם גדלו, בבית של הרב הראשי? כל אחד יכול. מה הוא יכול? מה שהוא. לא להיות מה שהרב שלו. מה שהוא. בואו נחזור על הראשונות. ידוע מה שרב זושי היה אומר, אחיו של הנועם אלימלך, שרבי אלימלך היה אומר, שאני אגיע לשמיים, לא ישאלו אותי למה לא היית משה רבנו. ישאלו אותי למה לא היית רב זושי.
אז זה בדיוק אני שואל, האם בעצם יש פה במזל, זה בעצם מיצוי
אישיות שלו? בדיוק, זה העצמת ערך הבחירה. אל תחשוב שהכל תלוי בסגולה. יש לך בחירה. עכשיו, איפה הבחירה שלך? בגבול הגזרה של האישיות שלך.
איזה מתקשר
נגיד?
זה קשור, נגיד,
בסוגיה
של
הפלגים
פרטיות שלו?
אני לא חושב שזה קשור לפה כל כך. בבקשה, בניין.
הרי כאילו כל ההפגיה של היחס בין ישראל לאומות העולם בית התשע זה בעצם בין עם ישראל בפועל לבין אומות העולם. איפה זה בא לידי ביטוי, זה היחס בין כנסת ישראל לאומות העולם?
שאלה מאוד יפה. אני אסביר קודם כל מה בנימין שואל. הרי אנחנו כל הזמן מדברים על הכמותי והאיכותי. אני אפילו הייתי קצת ככה משדרג את השאלה עם תרשה לי. בעצם כל הנושא הזה זה בעצם בין כלל ישראל במובן האיכותי לבין כלל ישראל במובן הכמותי. זה בעצם הסוגיה פה. זאת אומרת, איך אנחנו מגלים את התמצית הפנימית שנמצאת בתוכנו במציאות החיצונית, שאם היא תופיע במציאות החיצונית, אז גם זה יופיע במדרגת אומות העולם. עד כדי כך. זאת השאלה. כן או לא? תשאל אתה את השאלה שוב.
מה שאנחנו רואים פה זה בעצם רק בין עם ישראל בפועל לבין אומות העולם.
כלומר, אנחנו עם ישראל משפיעים על אומות העולם בפועל.
אבל היחסים הם בין עם ישראל, איך שמופיעים בעולם, בין אומות העולם, איך שמופיעים בעולם. לא בין כנסת ישראל לבין אומות העולם.
עוד פעם, כנסת ישראל במהות היא התמצית של הכל. בגילוי בפועל זה יופיע על ידי עם ישראל. לכן, כדי שאנחנו נוכל לגלות בעם ישראל את היחס הנכון כלפי האומות, הוא ממלא, כן, א' מה לתת, ב' מה לקבל, אנחנו צריכים לדעת את היחס העקרוני בין כנסת ישראל במהות לאומות העולם. אז אנחנו כרגע עסוקים בממד העקרוני. הממד העקרוני הוא שאנחנו חייבים לדעת שאנחנו שייכים. בוא נדבר פשוט, בוא נהיה עכשיו עיתון, בסדר? עיתון עכשיו. יש כאלה אומרים, תשמע, אינם לבדד ישכונו בגויים לא התחשב, לא מעניין אותי אמריקה, לא מעניין אותי אירופה, לא מעניין אותי ערבים, לא מעניין אותי כלום. אנחנו לעצמנו. יש כאלה אומרים יותר מזה. בעם ישראל לא מעניין אותי כולם. מעניין אותי בית המדרש שלי, בית הכנסת שלי, זהו. אבל בואו נלך למשפט הראשון, זה יותר פשוט. האם המשפט הזה הוא נכון? האם השקפת העולם של היהדות היא שבאמת כל מה שהוא לא עם ישראל לא מעניין אותי? התשובה היא ודאי שלא. אנחנו נראה במקור 6, חמור מאוד, שהצינור, אם אפשר לומר את זה ככה, תמיד צריך להיות פתוח בין ישראל לאומות העולם. תמיד. כדי שתהיה נקודת פגישה ונקודת השפעה. אנחנו עליהם, נראה בגבולות גזרה מדויקים מה, והם עלינו, בעזרת השם נראה בגבולות גזרה מדויקים מה. אבל הצינור צריך להיות פתוח, כדי לצייר את זה ולהסביר את זה יותר טוב, הייתי אומר כך. עם ישראל ואומות העולם זה לא שני קווים מקבילים שלא נפגשים. הנה אומות העולם, והנה ישראל. אם ככה, שנשיא ארצות הברית מדבר מה שהוא מדבר, יאללה, איקס, קדימה, מפציצים את האמריקה. זה לא היחס הנכון. הציור הנכון הוא לא הציור הזה. תרמת למכון
ומחזק
הוא.
לא, זה...
וואי. טוב, צריך להתקן את מי שצריך להתקן. הציור הנכון, זה הציור
הנכון.
זה מטוש.
זה
מטוש.
זה מטוש.
בוא נחשב, יש לנו עד שבע ברי בזמן לחשוב, מה זה אומר מבחינה רוחנית הפטנטים?
אני יודע.
לא, תחשבו אותה, אני צריך לחשוב אותה, מה זה אומר? זה דבר שהוא בלתי מכיל, כמו אם אתה כותב עליו, משהו מכיל, הוא מכיל. יש לך את זה. בואו רגע, אני אחזור אלינו. הקשר בין ישראל ואומות העולם הוא הקשר הזה, תסתכלו רגע. יש כאן צינור פתוח, צינור אחד שבתוך הצינור נמצאים ישראל ואומות העולם. אלא, הייתי מצייר את זה ככה, פה בגרעין, בשורש, בתמצית, בריכוז, נמצא ישראל. אלא, אנחנו כל מה צריכים להשפיע על ההיקף, על אומות העולם. ומצד שני, יש לנו מה לקבל מאומות העולם. כן, יש לנו מה לקבל. זה הציור הנכון, לא הציור הזה. למרות שאם אלוהים היה בורא את העולם, אז הציור הזה היה הרבה יותר נוח לנו. בוא נברא שני כדור הארץ, אחד לגברים, אחד לנשים, מה אתם אומרים? זה היה הרבה יותר פשוט.
לא, ממש לא.
אחד לבני אדם, אחד לבעלי חיים, אחד לעם ישראל, אחד לאומות העולם, אחד למלאכי השרת, אחד לבני אדם. זה הפתרון טוב, אבל הקדוש ברוך הוא ידע כנראה אותו מאיתנו, איזה עולם הוא רוצה. אז אם כן, הקדוש ברוך הוא ברא עולם, שיש בו צינור אחד עבה, שמן מה שנקרא, חלל גדול. בתוך החלל הגדול הזה יש מציאות מרכזית שנקראת ישראל. המציאות הזאת צריכה להשפיע מהמרכז החוץ על ההיקף לאומות העולם, וההיקף צריך גם בהמשך נראה להשפיע עלינו מההיקף פנימה אל המרכז. זה הסיבה שבגלל המלחמות בעולם. יש מאבקים. השואה הייתה בגלל הדבר הזה. נכון. הקדוש ברוך הוא חשב על זה, ולמרות זאת ברא עולם כזה. וכנראה שיש לו מטרה, יש לו תפקיד. והתפקיד שלנו זה לא לנסות לברוא עולם אחר ממה שאלוהים ברא, אלא לנוע בתוך העולם של ריבונו של עולם ברא, ולתקן אותו ולקדש אותו עד גאולתו השלמה. זה המטרה שלנו. לא לשנות את המציאות, לפעול בתוך המציאות, ולתקן אותה כפי שהיא צריכה להיות. לכן זה הסדר. אני רוצה להסביר יותר טוב מה שאני אמרתי. תסתכלו רגע בפסקה 6. אנחנו כבר נחזור לאורות הקודש, לא שכחנו את אורות הקודש. אבל רק כדי לראות את כאן זה מגיע. אומר הרב, צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו. אני מסכים שזה שאנחנו הולכים לקרוא עכשיו, זה לא הפשט בפסקה. יש כאן דיוקים בפסקה הזאת, אבל רק כדי להיכנס לאווירה. צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו. איזה צדקה? מה שלא נתן כל הכישרונות במקום אחד. תראו, לא באיש אחד, לא בעם אחד, לא בארץ אחת, לא בדור אחד, לא בעולם אחד. ואני הייתי בטוח לדעת לפני חצי שנייה שכל הכישרונות בעם ישראל וכל הכישרונות בארץ ישראל וכל הכישרונות בתקופת גאולה האחרונה. אומר הרב לא. ואומר הרב יותר מזה, זה צדקה. איזה צדקה, ריבונו של עולם? זה שורש המלחמות. זה שפיזרת את הכישרונות וכל כישרון מסתכל על העולם לפי הכישרון שלו. וכשיש התנגשות בין הכישרונות זה לא פשוט. איזה צדקה יש פה? כי מפוזרים הם הכישרונות. תסתכלו, אני מדלג רגע כמה שורות, שלוש שורות. אוצר סגולת עולמים, זה הפתרון לקושייה שהקשינו עכשיו, אבל נעזוב כרגע את הפתרון. אוצר סגולת עולמים בישראל הוא גנוז. אבל כדי לאחד במובן כללי גם כן את העולם עמם, מוכרחים צדדי כישרונות מיוחדים להיות חסרים בישראל. אם כן, מצד אחד נגיד לזה בסדר בהמשך, אוצר סגולת הכישרונות, אוצר הכישרונות נמצא בתוכנו, אבל צדדי כישרונות, זה ביטוי שקשור ללכות שבת קצת, צדדי כישרונות מיוחדים צריכים להיות חסרים בישראל. כנה צדדי כישרונות, שנצטרך להגדיר בדיוק מה ההגדרה שלהם, שהם חסרים בנו. וכל זה למה? כדי שיושלמו על ידי העולם וכל נדיבי עמים. שההיקף ישפיע על המרכז. וממילא כשהצינור פתוח, כמו שציירנו בציור למעלה פה, ובזה יש מקום לקבלה שישראל מקבל מהעולם, וממילא פנויה היא הדרך כלפי ההשפעה. הנה הגענו, לתקן עולם במלכות שדי. אלא שהקבלה היא מבחוץ, ואף פעם היא בפנים. אם כן, הצינור הוא פתוח. אבל נשמור את זה להמשך, אני לא רוצה להתפזר על זה עכשיו. בואו נחזור רגע אלינו לשתיים, אם אפשר להתקדם טיפה.
אני רוצה לשאול פעם, אז הצינור הרחב הזה, זה בעצם כנסת ישראל?
אני מעדיף להגיד שלא, למרות שאני מבין את השאלה שלך. אני הייתי מעדיף להגיד ככה, האם הצינור הרחב כולו זה כנסת ישראל? במהות הוא צודק, בנימין, במהות צודק. בגרעין הפנימי זה כן, בהופעה לא. אם עניתי לך כן, זה יסביר את דעתך? אז כן, אז בואו לא נסבך את כולם עכשיו. בסדר, נדבר על זה אולי אחרי זה. בסדר? בואו נתקדם לשתיים. חוזרים לשתיים. אני חוזר שוב מההתחלה בקריאה מהירה. האדם צריך להיחלץ תמיד עם מסגרותיו הפרטיות, הממלות את כל מהותו, עד שכל רעיונותיו סובבים תמיד רק על דבר גורלו הפרטי, שזהו מוריד את האדם לעומק הקטנות, ואין קץ לאיסורים גשמיים ורוחניים המסובבים מזה. אבל צריך שתהיה מחשבתו ורצונו ויסוד רעיונו נתונים לכללות. לכללות הכל, לכללות העולם, לאדם, לכללות ישראל, לכל היקום. אז אם הפגנת האופנוענים, זה לא כי כל אחד חושב על הביטוח עוד 200 שקל שהוא צריך לשלם, אלא שיהיה כאן צדק חברתי, ואני לא מכיר בסוגיה, אבל נגיד, בסדר גמור. אבל אם כל אחד חושב רק על האגואיסטיות שלו, להוריד לעצמו את הביטוח, אז זה בעיה. אם ראש ממשלתנו יפתה את ראשי המועצות בפגישה שהייתה או תהיה, או עכשיו ראשי מועצות ישע, ראשי מועצת בכך, שניתן לכם הקלה בארנונה, וניתן לכם עוד תקציבים לפעולות חברתיות, ואנחנו לא מבינים שעצם הרעיון של הקפאת ההתיישבות בארץ ישראל היא דבר עקרוני הרבה יותר מאשר הנחה בארנונה, אנחנו לא מבינים את זה שלנו בחמורה ביותר, אז בשום פנים ואופן לא נקבל את השוחד הזה. כי יש כאן דבר שהוא פרטי מול דבר שהוא כללי, יש כאן דבר שהוא שולי וזניח מול דבר שהוא עיקרון. זה דבר עקרוני מאוד. אבל צריך שתהיה מחשבתו ורצונו ויסוד רעיונותיו נתונים לכללות. מהמקום הזה אני ניגש להילחם על הפרטיות שלי. ומזה תתבסס אצלו גם הפרטיות שלו בצורה הראויה. אומר הרב, איזה יופי, כאן במכון זה פשוט, רואים את זה בחוש. וכל מה שהתפיסה הכללית היא יותר חזקה אצלו, אמר לי מישהו, אני לא זוכר, לא זוכר כרגע אם הוא יושב פה עכשיו, שהוא בהרצליה היה בכוח החלוץ, והוא כל השבת עבד קשה, והוא היה בטוח שדווקא בגלל שהוא כל כך עסוק בדברים שהם כלליים, ברמה הטכנית אפילו, הוא לא ייהנה מהשבת, הוא לא יקבל מהשבת, הוא אומר הפוך בדיוק, מישהו סיפר לי ביום ראשון, לא זוכר מזה. דווקא החשש שלי, התרומה הכללית שלי תפגע בפרטיות שלי, הפוך בדיוק, הרגשתי הרבה יותר את הפרטיות שלי מתוך שהייתי חלק מהכלל הזה ותרמתי לו בפועל. וזה אמיתי וזה נכון. למה? כי הוא מיקם את עצמו, נכון. הוא מיקם את עצמו כחלק מהמכלול, והמקום הזה הוא הגיע לפרטיות שלו. ואם הוא פעל בשביל הכלל, אז ודאי עוד יותר. אומר הרב, וכל מה שהתפיסה הכללית היא יותר חזקה אצלו, קודם כל ברעיון, ואלון, במעשה נדבר אחרי זה בהמשך, ככה תגדל שמחתו. למה ככה תגדל שמחתו? הרי הוא שכח את עצמו. מה עם הפרטיות שלך? לא, לא, הפרטיות שלי ממוקמת בפאזל במקום הנכון. לא, יותר מדי, לא פחות מדי, יונקת את מקור הכוח שלה מהכלל שהוא זה שנותן את הכוח. וככה יזכה יותר להארת האור האלוהי. רבותיי, המשפט הבא הוא משפט מזעזע. כי שם מלא, עכשיו הגענו לזוהר כבר, כי שם מלא חל על עולם מלא. שם השם מופיע בצורה מלאה רק על עולם מלא. והדבר החסר ביותר שיש במציאות זה אני, כפרטי. תראו איזה ביטוי מרם משתמש. ולד שכינתה שריה באתר חסיר. ואין השכינה שורה במקום חסר שהוא אני, שהוא הפרטיות שלי, אם אני חושב שהפרטיות שלי היא הכל. וכיוון דה באתר חסיר או פגים לא שרה, כיוון שמקום חסר או פגום, השכינה לא שורה, תראו את המשפט הבא. איך תשרה באתר שהכל נטול וחסר? הכל נטול וחסור, הכוונה אני, הפרטיות שלי. אם אני לא מבין שהפרטיות שלי היא נובעת מהכלל, ומהמקום הזה יונקת את הכוח שלה. כמו הציור שציירנו על הקשר בין הפרט לכלל בישראל או באומות העולם, כפי שראינו אז, על פי אורות וכולי, על פי כל מה שלמדנו. וכיוון דה באתר חסיר או פגים לשריה, איך תשרה באתר שהכל נטול וחסר? שמי זה האתר הזה? מי זה המקום הזה? מהי האישיות הזאת שהכל נטול וחסר? ואין שם כי אם נקודה דלה, מצערה ואפסית. תראו, חמש או שישה ביטויים על אדם פרטי. נטול, חסר, נקודה, דלה, מצערה ואפסית. שהיא הפרטיות האנוכית לבדה. אדם פרטי הוא אדם אפס. הוא אדם דל. הוא אדם, איך נקרא לו, מצטער. הוא נקודה, הוא חסר, הוא נטול. לפי ההסבר שהסברנו, אני חושב שזה קצת יותר מובן. איך זה יכול להיות? הרי זה ביוק הפוך מה שחושבים? בבקשה. לא, מצטער הכוונה שהוא לא ממצא את, את האישיות שלו, כי הוא לא רואה את עצמו כחלק מהכלל, אז הוא מתוסכל. אומר הרב, והתביעה הזאת, להיות תמיד נתון ביסוד הכללי, שממנו אני מגיע לפרטיות שלי, בצרורה דלאלה, בצרור העליון, שהוא מקור הכל, שהוא הכוליליות של הכל, שהוא ריבונו של עולם, שהוא כלל הכל, נתחבר לבין הנמונה, האומן, המתגלה באומנות, והאומנות הראשונה היא כנסת ישראל, היא כלל ישראל, ומה שאנחנו לומדים אותו, זה שאנחנו שייכים ברוך השם לכלל ישראל, ורק מהמקום הזה מגיעים לפרט ישראל. אז, והתביעה הזאת להיות תמיד נתון ביסוד הכללי, בצרורה דלאלה, בצרור העליון, דבה, חיי, כולה, שבה נמצאים כל החיים, כוליות ההופעה האלוהית, הוא יסוד נשמת הצדיקים המתהלכים לפני האלוהים ומתענגים אל השם. זה יסוד הכל, זה מטרת הכל, זה שורש הכל. מהמקום הזה נגיע לפרטיות. אז כמו שאמרנו, אל התיקון הכללי, כפי שיש כאלה, לא אמרתי כולם חס ושלום, כפי שיש כאלה שמתרגמים אותו על פי תורת ברסלב, אנחנו נגיע מהתיקון הכללי כפי שמופיע באורות הקודש. התיקון הכללי של אורות הקודש הוא הכוליות שדיברנו עליה עכשיו. יש פסקה שנקראת התיקון הכללי, גם באותם הפסקאות. מתוך התיקון הכללי, שהוא באמת כללי, נגיע לתיקון הפרטי שהוא אני. והאישיות שלי, והרצונות שלי, והמאוויים שלי, גם כלפי השם, וגם כלפי עצמי, וגם כלפי הרוח, וגם כלפי החומר. והמקום הזה צריך להגיע לתיקון הכללי. כן, אלא.
אז אם בן אדם
הולך
ורץ כל היום,
ודואג
להיות כללי, איך הוא יכול?
עוד פעם, אתה חוזר ושוב לשאלה הקודמת.
איך הוא יכול?
רגע, אני רוצה אותך, סליחה. אתה עוד פעם הולך על הצד המעשי כבר. אנחנו עדיין בצד הרעיוני, אנחנו בכנסת ישראל.
ברעיון,
כשאתה כללי ברעיון, בעזרת השם בפועל אתה תהיה כללי, ובפועל אתה תהיה פרטי.
המעשי והמהותי יכול ליצור איזה חיכוך אם כולם יפעלו כללי, אבל לא...
אבל למדנו שצריך להיות פרטי. למדנו יותר מזה, למדנו שרק בעם ישראל יש פרט. ולמדנו שרב חייא ברב מדיפתי נזף ברב חסדא ורבא ברב הונא, ואמר להם, שכחתם את הפרטיות שלכם, חלש לי בעיות. בואו נשחזר.
אז זה מגמה כללית לחיים, או שזה מתחבר? פעם אתה ככה, פעם אתה...
כמו שלמדנו, שאם אתה כללי באמת, אז גם כשאתה שותה כוס קפה עם אשתך, הכללי שלה שותה קפה. דיברנו על זה. שאסור להבין את הכלליות במושג צר. במושג רחב. אתה זוכר אבל את כל מה שעכשיו אני אומר ככה תוך כדי תנועה? זוכר, דיברנו על זה.
אני לא מתבייש להגיד לעצמי עכשיו, עכשיו
אתה פרטי?
אתה שוטה, אתה רק יושב, מה זה פרטי? 100% פרטי כמעט.
אוקיי, אז אלון היקר, שאומר שהוא 100% פרטי, זה עצמו מגלה שאתה כללי. זה עצמו מגלה, עצם הכנות הזאת היא מגלה שאתה כללי. עכשיו חוץ מזה, נכון שכרגע אנחנו פה פרטיים. אבל, מצד האמת, השורש הרוחני הוא כללי.
זה לא פרטי להיות פה, כמו שרופא, אגיד...
אז השאלה מאיזה נקודת מוצא אני יוצא. השאלה מאיזה נקודת מוצא אני יוצא. אני יוצא מנקודת מוצא כללית. אומר אלון, אני עוד לא הגעתי לנקודת מוצא הזאת, אני צריך לעבור תהליך פנימי. והוא צודק, כולנו צריכים לעבור תהליך פנימי, כדי להגיע לשם.
כי דיברנו שעצם המפגש עם התורה עושה משהו שאנחנו לא יודעים.
נכון.
אז זה מתקשר... ספר לך סיפור.
סיפור מצחיק, אבל סיפור אמיתי. יש מנהג בשבת הגדול, בשבת האחרונה לפני פסח, שאנשים רוצים לעזוב את הבית שלהם כדי להשאיר את הבית נקי לפסח, אז מתכנסים הרבה אנשים בכל מיני אולמות, ואוכלים ביחד סעודות משותפות. בסדר. עכשיו, מצד האמת, הכינוס הכללי הזה, שנגיד יושבים 200 איש באולם, זה בעצם אוסף של אנשים אגואיסטים. אוסף של פרטים פה. אוסף של אנשים אגואיסטים, שרוצים לחסוך לעצמם את הלכלוך לפני פסח בבית, יושבים להתכנס בשולחן כללי. אבל אין פה בעצם כלליות. כי אם לא עכשיו שבת הגדול, הם לא נפגשים בכלל. אתם מבינים מה שאני אומר? טוב, עכשיו, אם אנחנו מתבוננים בקורבן פסח, אנחנו מגלים דבר הפוך בדיוק. שכל עניינו של קורבן פסח זה כלליות. ולכן, קורבן פסח צריך להיות מנוי עליו לפני כן. יש ביטוי כזה, ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הארבעים. מסביר הרב חרל"פ מה ההבדל בין קהל לבין עדה. קהל זה אוסף של אנשים פרטיים שחושבים שהמשותף שלהם זה לנהל חברה בצורה תקינה. לצערנו הרב, הרבה מאוד מעם ישראל רואה את עצמנו היום כקהל. אוסף של אנשים שהתקבצו למקום שנקרא ארץ ישראל, הקימו מדינה, יש להם בושה ביטחון, כלכלה ורווחה, צריכים לפתור את הבעיות. אם כן, אנחנו קהל. כלומר, הקהל רואה את עצמו רק כאוסף פרטים שצריך בדרך כלל לחיות בסדר והרבה פעמים לפתור בעיות. עדה, אומר הרב חרל"פ, המילה עדה מורכבת מעד השם. אנחנו בעצם קבוצה של אנשים כללית, שהיא לא מתחילה מאוסף מקרי של אנשים שחיים במקום מסוים וחי חיים משותפים, צריך לפתור כמה עניינים, אלא יש לנו עדות להעיד בעולם, עד השם, עדות אלוקית להעיד בעולם. אם כן, זה לא מתחיל מהפרטים, זה מתחיל מהכלל. אם תסתכלו אחר כך, תבדקו בכל התורה כולה. החטאים המרכזיים שהתורה מתארת, בפרט בספר במדבר, הם חטאים שבכולם הפכנו את עצמנו מלהיות עדה ללהיות קהל. מלהבין את עצמנו ככלל במובן האלוהי, ומהמקום הזה להגיע לפרטיות ולפתור את הבעיות, הכלליות והפרטיות, הפכנו את עצמנו לקהל, אוסף של אנשים שרואים את עצמם כצריכים להתמודד עם בעיות החיים הטבעיות, ולא מבינים שעניינם לגלות שם השם בעולם. סוגיות ארוכות מאוד. בפעם ראשונה שפגשנו את הביטוי קהל ועדה, זה בקורבן פסח, בספר שמות. ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הארבעים. אם כן יוצא לפי הפשט הזה של הרב חרל"פ, שבעצם מה שנראה כלפי חוץ בקורבן פסח זה שאנחנו קהל, אבל בעצם מה שמתברר בעומק, שאנחנו עדה. כלפי חוץ נראה שזה אוסף אנשים שעושים על האש ואוכלים ביחד. מצד האמת, יש כאן גילוי שם השם בעולם. אז ביקשו ממני לדבר באחת השבתות האלה, ואמרתי שכלפי חוץ נראה לנו שאנחנו פה אוסף של קהל, אוסף של אנשים אגואיסטים, אוסף של אנשים שברחו מהבית כדי לשאת הבית נקי לפני פסח. בקיצור, אוסף פרטים. אבל מצד האמת, אנחנו עדה. אם אנחנו התכנסנו פה 200 אנשים בשבת, כשהתירוץ החיצוני זה לברוח מהבית להשאיר אותו נקי, זה מראה שכנראה יש לנו מטרה אלוהית לגלות בעולם בשבת הזאת, בכינוס של הביחד שלנו. זה אמיתי מאוד. זה לא פתרנו לעצמנו בעיה.
יש כאן כנראה איזה אידיאל שצריך לצאת מהמפגש החברתי הזה. שנכון שהתירוץ כלפי חוץ הוא חמץ בבית. זה קשור לחשק והחפת שדיברנו היום בצהריים. כלפי חוץ זה נראה שיש כאן סך חשקים. אבל מצד האמת יש פה חפץ. כמו הסיבתי ומוסרי בדיוק.
הרגעתי, אבל אנחנו במכון העדתיים.
מה?
אנחנו העדתיים במכון.
אנחנו משתדלים לגלות את העדה שבתוכם. בעזרת השם. למרות שבדרך זה מופיע דרך קהל. כולנו יש בנו צד קהלי, שבשורש הפנימי זה צד עדתי. נקרא לזה כך. טוב, אני חושב שקצת יותר העמקנו את מה שלמדנו, מתי זה היה? שלשום. זה קצת יותר ברור כבר, התמונה נראית יותר טוב.
שאלה לשאלה.
שאלה, הסבר לשאלה. אני אמרתי שרווקים לא מתחתנים בגלל גאווה. לא אמרתי את זה. שרוצים הכי הרבה, יפה, עשירה וכדומה. לא אמרתי שרק זה הסיבה, אמרתי שגם זאת הסיבה. אז שאלתי, האם מה שאמרנו תקף גם כאשר מדובר בדברים חשובים וערכיים? לא. דברים חשובים וערכיים הם חשובים, אבל עוד פעם, גם פה צריך לדעת מה מתאים לי. אני רק רוצה לענות לגברת, משפט אחרון, ותלכו עם זה חומר למחשבה, כולנו נלך עם חומר למחשבה. אני חושב שאחת הבעיות שבגללם אנשים לא מתחתנים, זה שהם לא שואלים את עצמם עם מי אני צריך להתחתן, אלא הם שואלים את עצמם עם מי אני רוצה להתחתן. זה הבדל גדול. בין מי אני רוצה למי אני צריך. תחשבו על זה. שיעורי בית, אנחנו נעבוד קשה בעזרת השם על פסקה 6 ביום ראשון. בסדר? פסקה 3, מי ששם לב, כבר למדנו, אתם זוכרים את זה? כן או לא? למדנו, שני קווים עוברים בזוגיות ומשפחה. בסדר, אבל בסדר, למדנו את זה כבר. אז אנחנו קופצים ל6. בסדר? אז נא להכין את 6. להתראות. שבת שלום.